נתיב, זה, קראנו זה מקור, כל הזמן, זה שם פעולה שנמשך כל הזמן.
Отличный, отличный перевод слова, слова шамар. Это, в принципе, это на английском переводится, на английском переводится инфинитивом, то есть это вещь, которая происходит постоянно.
איך אפשר לשמור את השבת כל הזמן?
Как можно соблюдать шаббат все время?
אחד האפשרויות זה ללמוד הלכות שבת כל יום.
Одна из возможностей это изучать законы шаббат за каждый день.
אני אלמד אתכם היום קצת.
Сегодня научит нас небольшом количеству этих.
אבל כל אחד מבין שמי שרוצה לדעת איך מתנהגים בשבת, זה לוקח כל יום לקחת, צריך להקציב זמן לזה.
Все понимают, что для того, чтобы действительно знать законы субботы как следует, нужно каждый день посвящать ему время, выделять на это время.
וכל אחד צריך לחפש את הדרך שקל לו לקבל את הלכות שבת.
И каждый должен искать путь, который, чтобы этим путем, на этом пути человеку было легче принять на себя законы шаббат.
יש שם הרבה היום שיעורים מוקלטים בכל מיני מקומות בעולם, בכל השפות. צריך לחפש מישהו שמתאים לך.
На сегодняшний день есть очень много записей на всех языках, по всему миру, законов суббот. Нужно искать то, что к тебе, то, что тебе подходит.
Никак дугма алаха лемаасе, мелаха ахат бешаббат.
Возьмем для примера одну из алаха лемаасе, закон в действии, одну из работ, запрещенных в субботу.
Леламед мелаха казот, им ламдим это махер, זה הרבה כמה שעות.
Это такая субботняя работа, запрещенная в субботу, если быстро ее изучать, это занимает несколько дней. Несколько часов. Мы постараемся не торопиться, выучить немного, но ясно.
אומר הרמב״ם, הדש כגרוגרת חייו, תראו השורה הראשונה פה, הדש כגרוגרת חייו, אין דישה אלא בגדולי קרקע.
גדולי טראמבם, הדש, это слово, означающее молодьба. Человек, который произвел молодьбу по отношению к количеству урожая размером с инжир, он несет ответственность за нарушение законов шаббаса, и молодьба, она действует только по отношению к вещам, растущим из земли.
Мазе даш. בזמן המשכן, פעם היו רגילים שהפרות עוברים על התבואה הרבה פעמים עד שמפרקים את הגרעינים מהשיבולת.
Что такое молодьба? В то время, когда был еще храм, то делали это так, что коровы, быки ходили по зерну, и то, что они своим весом они действовали таким образом, что в итоге зерно отделялось от колоса.
יוצא שההגדרה של דש זה שבשבת אתה לא יכול לפרק חיבור של פסולת טבעית מאוכל שלה.
Таким образом, определение того, что такое молодьба, это то, что в субботу запрещено отделять еду от ее, то есть от того, что является отбросами еды.
עוד מעט נלמד את התולדות של זה.
Еще немного мы получим производные от этой работы.
Лекол ав есть толада.
Каждому прототипу работы соответствует производная.
А толада – это тот принцип, что не дома бецем бахитсониют лаба, и рак дома ба принцип лаба. Эна шум димьон хитсони.
Производная, у нее нету никакого внешнего сходства с прототипом, но действует тот же самый принцип, что в прототипе.
הדבר הכי מצוי בשבילנו, שאי אפשר בשבת לסחוט ענבים.
Наиболее распространенная в нашей реальности вещь, это то, что в шаббат запрещено выжимать виноград.
מה הקשר בין סחיטת ענבים לבין זה שהפרות דורכות על השיבולים? מה הקשר?
Какая связь между выжиманием винограда и тем, что коровы выбивают зерно из колоса?
ההסבר הוא שכמו שפרות, על ידי שהן רובסות את השיבולים, הן בעצם מפרידות בין שני איכויות שונות, בין פסולת לאוכל, גם סחיטה מפרידה בין משקה לבין אוכל.
ответ на это такой, что ты считаешь, как корова, она отделяет, то есть то, что она ходит, она отделяет две, как сказать, впрочем, связанные единицы, то есть колос от, зерно от колоса. Точно так же при выжимании винограду мы отделяем сок от мякоти, которая осталась.
אז יוצא לפי דברינו שמלאכת דש זה איסור לפרק אוכל טבעי מפסולת שמחוברת לו בצורה טבעית.
Таким образом получается, что запрет молодьбы в субботу это отделение еды, возникшей естественным образом от отбросов, которые связаны с этой едой естественным образом.
האם יש לכם איזה שאלה מחיי מכל שבת ושבת שאנחנו מתנהגים הפוך ממה שלימדתי?
Есть у вас вопрос, есть, может быть, вещь, которую делают каждый шаббас, это не так, как он сказал, а наоборот?
אצלי בבית אנחנו מקלפים תפוזים.
Он говорит, что у него дома они в шаббас очищают, снимают шкуру с апельсина.
וגם מקלפים בצל.
И также чистят лук.
וגם מקלפים ביצה קשה.
И также очищают сваренное вкрутую яйцо.
זה אתם צריכים לצעוק עליי.
И вам нужно было сейчас на него накричать.
מה קורה? מה אתה? מה? אי אפשר לקלף בצל בשבת? הרי זה גם חיבור טבעי, ואתה מפריד במסולת לאוכל, זה אפילו לא תולדה, זה אב ממש.
И в принципе нужно было сказать, что это даже не производное, это прототип, то есть отделяется тем, что чистится яйцо, чистится апельсин, отделяется естественные отбросы от этой естественной еды. Может быть, это запрещено, и нужно стараться этого не делать.
Я вам говорю, что это запрещено.
Он хочет нас успокоить, что это разрешено.
Мы не
понимаем, что здесь происходит.
Ахроним шавру это роша на дебар.
И нашим Хороним это мудрецы последних поколений, они ломали себе голову, почему это разрешено.
Титпалу лишмуа, что в ришоним и в гмарот эн аль зе шум мила.
Интересно, что ни ришоним, ни мудрецы ранних поколений, после времени Талмуда, ни мудрецы Талмуда не говорят об этом ни слова.
Ва катум мефураш ба мишна ва тосефта, шата яхол бе шаббат лифцо эгозим.
Написано непосредственно и в Мишне, и в Тосефте, что в шаббас разрешено чистить орехи.
Ари он фарек это псолет мя охель, ва охель мя псолет.
В принципе, он отделяет таким образом отбросы от еды, еду от отбросов.
Отшува шахи кал лавин, ма шамар ли гам арав Ильяшив кама пямим?
Вещь наиболее легкая для понимания, то, что ему Рав Ильяшив за цель говорил несколько раз.
Зе исот ше Эглеталь амар, авал ло бидьюк кидвараф, кимат кароб лема шо омер Эглеталь.
Это, в принципе, это сказано в Сефер Эглеталь, и то, что он скажет, это примерно соответствует этому.
Ма ше Атора асра мелехет даш, зе мелахот ше осим тамид басаде. Ма ше бен адам осе бабайт, зе ло мелехет саде, זה לא מלאכה בכלל ומותר. תראו מה זה. שמיים וארץ.
Ответ такой, что те работы, которые были запрещены, это полевые работы и чистка овощей, фруктов и так далее вышеуказанным способом вообще не является полевой работой, поэтому на запрет на это вообще не распространяется.
אז ברוך השם, אנחנו נושמים לרווחה.
ברוך השם, мы вздохнули с облегчением.
אם כן, יוצא שכמעט האב מלאכה כמעט לא קשור לנו. רק מי שעובד בשדות, הוא צריך לזכור שמה שרגילים לעשות, דבר שחופף למה שהפרות פעם היו עושים, זה מלאכה מן התורה.
Получается, что к нам это фактически не относится. Только тот, кто работает в поле, он должен остерегаться этой работы, чтобы не нарушить эту работу.
אבל יש דוגמה אחת לפחות שכן מעשית, פעם הייתה מעשית, היום כבר זה לא מעשית.
Есть как минимум один пример, который в свое время был это была практически встречающаяся вещь, сейчас уже не так встречается.
Эгозе мелех, что ты макирим, мекаблим, эгозе мелех, има клипа, каша азот, есть меалехем от клипа, дака, шенимцет басаде, басаде моридим ота. Омер Арамо, שמי שמוריד את זה, זה אסור מן התורה משום מלאכת דש, כי זה קליפה שלא רגילים להוריד בבית.
Есть у орехов, там, соленых орехов, у них, в принципе, есть еще одна оболочка, которую снимают еще в поле. Рамо говорит, что это запрещено делать, потому что это не является вещью, которую обычно люди делают у себя дома. И поэтому это запрещено из-за запрета мелехес даш.
אבל כיוון שאף אחד לא רואה את הקליפה הזאת, אני חושב שאין לכם בעיה בזה.
Но поскольку мы никогда не видим эту оболочку, то у нас нет с этим проблем.
עוד שאלה מעניינת.
Еще интересный вопрос.
מי שאוהב לאכול שום? יש ראש שום, ולכל חתיכה אנחנו קוראים שיניים, שן של שום. האם מותר בשבת לפרק את הראש של השום ולקחת משם שן אחת בשביל הסלט?
Вопрос такой, что есть головка чеснока, есть отдельные зубчики. Интересно, можно ли в шаббас отделять отдельные зубчики от головки чеснока, чтобы положить их в салат?
בירושלמי משמע, לפי רוב האחרונים, שזה אסור מן התורה לפרק ראש שום בשבת.
Слышится из того, что говорит Иерусалимский Талмуд, согласно ряду мудрецов последних поколений, что запрещено по закону Торы доставать зубчик из головки чеснока в шаббас.
מי שמכיר את השום יודע שכל השום, כל השיניים עטופות במעטפת של כמה וכמה קליפות. ועל ידי שאתה מפרק את הקליפות, זה ממש מפרק מן התורה. ככה משמע בירושלמי.
Каждый знает, как устроен чеснок. У каждого зубчика есть несколько оболочек. И, в принципе, слышится, что если снимать эту кожуру, то это соответствует запрету Торы отделять отбросы от еды.
מצד שני, אנחנו רגילים לעשות את זה בבית, אז איך זה יסתדר?
С другой стороны, мы привыкли делать это дома. Как же это с одной стороны?
אני לא בא להכריע, זה דבר מאוד מסובך.
Он не пришел, чтобы принять решение по этому вопросу, это очень сложный вопрос.
אני אישית משתדל לפרק, לא לפרק בשבת ראש של שום.
Он лично старается не делать так, не отделять зубчики от головки чеснока в шаббас.
מי שפירק ראש שום בשבת בשוגג, שיבוא לשאול את הסנהדרין לפני שיביא קורבן. כי זה לא פשוט שחייב. אולי פתור.
Тот, если человек это сделал, то он должен прийти в Санедрин и спросить, должен ли приносить корбан, потому что не очевидно, что он хаев, может быть, он потер, свободен от приношения корбана. Если он сделал это непредумышленно.
יוצא שהאב מלאכה שאנחנו אוסרים כמעט לא מצוי בינינו. האב לפרק בין פסולת לאוכל מחובר כמעט לא מצוי, כי רוב הפירוקים שלנו הם פירוקים של דברים שעושים כל פעם סמוך לסעודה. לכן הם מותרים, כמו כילוף בצל, כילוף... כל הדברים האלו מותרים לכתחילה.
Получается, что большая часть вещей, которые мы обычно делаем для того, чтобы отделить отбросы от еды, это вещи, которые делаются непосредственно перед трапезой, и это разрешено лекатхилу, в этом нет запрета, потому что касается прототипа работы, запрещенной в субботу.
משתדל בתולדות של דש, כי הן מאוד מעשיות בשבילנו.
Мы постараемся сконцентрироваться на производных этого запрета, потому что они для нас представляют большое практическое значение.
התולדה הראשונה שהרמב"ם כותב זה שמי שחולב את הבהמה חייב, מי שחולב פרה, עיזה, כבשה בשבת, חייב משום תולדה, שהוא מפרק את החלב מהפרה.
הרמב"ם פירש שזה тот, кто доит корову, козу, овцу, он несет ответственность за нарушение производной от прототипа Малах из Даш, потому что он отделяет молоко от
животных.
Поэтому каждый, у кого есть деревни, коровы и так далее, должен знать, что не имеет права их доить в шаббас. Что же делать?
הרי יש צער גדול לבהמה.
Ведь скотина очень страдает.
בגלל שיש צער גדול לבהמה, מתירים לו להגיד לגוי שהגוי יחלוב את הבהמות בשבת.
Поскольку есть большое страдание у скотины, то разрешено сказать нееврею, чтобы он подарил скотину в шаббас.
ונקווה שלא יהיה לכם הרבה דברים כאלו, כי זה ניסיון מאוד קשה. אני שמעתי הרבה אנשים בישראל שקשה להם לעמוד בניסיון הזה. הוא בעצמו, הוא לא רוצה שאף גוי ייכנס, הוא בעצמו רוצה לחלוב את הבהמות.
И для Бога, чтобы не было такого испытания, потому что он слышал, что это очень большое испытание, что слышал об одном человеке, которому мне хотелось, чтобы приходил гой, хотелось самому подоить скотину в шаббат.
Мы же нотен мака каша ле бейма, о ле хая, о ле оф, бенияло питом хабура, זה כזה דם שניצר מתחת האור, גם חיה משום דש שהוא פירק את הדם באור, של שיטת הרמב״ם.
Тот, согласно, согласно точки зрения Рамбама, тот, кто нанес животному основательный удар, это привело к тому, что возникла под кожей гематома, синяк, то есть отделилась кровь и вот от животного и собралась под кожей. Согласно Рамбаму, это нарушение той же работы.
כיוון שרוב הראשונים חולקים אומרים שזה גם אומרים שאסור משום מלאכה אחרת, אז אנחנו לא נלמד על זה עכשיו הרבה.
Большинство мудрецов ранних поколений спорят с Рамбамом и говорят, что это что запрет этот из-за другой работы запрещенной в субботу. Поэтому не будем сейчас на
этом. Рוב הראשונים אסור להוציא טיפת דם בשבת בגלל מלאכת שוחט.
Согласно большинству мудрецов ранних поколений запрещено выводить из живого существа каплю крови в шаббас, потому что это запрет шхита.
Ки адам у анефеш, кол типа дам зе хаим.
Потому что
кровь... Ты не можешь уйти типа дам ми аф бал хай, ло ми бен адам, ло ми бема, ло ми офот.
Потому что кровь это душа, и запрещено выводить кровь из любого живого существа, человек, скотина, птица в шаббас.
אם יש חולה שיש בו סכנה, מותר לרופא להוציא לו דם ושיבדוק מה צריך לעשות, כי זה פיקוח נפש.
Если есть больной, которому жизнь которого грозит опасность, то разрешено врачу взять кровь на проверку, чтобы выяснить, что с ним.
עכשיו נדבר על דבר שהכי מצוי בכל בית. האם מותר לשחוט פירות בשבת או לא?
Теперь поговорим о вещи, которая очень встречается в каждом доме. Можно ли выжимать фрукты в шаббас или нет?
אומר הרמב״ם שמי שסוחט פירות חייב משום מפרק, הוא חייב רק על זיתים וענבים בלבד.
говорит רמב״ם שתות кто выжимает фрукты для того чтобы отделить жидкое содержимое, он несет ответственность только если он выжимал оливки или инжир.
זיתים וענבים.
только оливки или виноград.
השאלה היא מדוע אסור, אני אוהב מאוד, אני מאוד אוהב לשתות מיץ ענבים, ככה טבעי, לא מהחנויות, למה אסור בשבת?
ושאונו שינו בפיץ такой естественный, натуральный виноградный сок, не из магазина, почему זה פשוט בשבת?
אז הסברנו, כי אתה בעצם מוליד פה איכות חדשה, מאוכל נהיה משקה, כי מיץ ענבים נקרא משקה בכל התורה כולה, לגבי מסכת מכשירים, לגבי כל מיני דברים שיש שבעה משקים, אחד המשקים זה חלק, זה שמן זית, זה אחד מהמשקים, ואחד מהמשקים זה מיץ ענבים, יין, זה נקרא משקה מן התורה להרבה נפקי מינות, אז אתה מאוכל, אתה עשית פתאום משקה, הולדת על ידי פירוק.
Из них две это виноградный сок и оливковое масло. Они во многих очень отношениях имеют значение их определение как жидкость. И безусловно здесь происходит то, что возникает некая качество новая вещь, а именно из вещи, которой не было жидкости, возникает жидкость.
Есть бен адам шетаа, амар катуб гмара мефураш. סוחט אדם אשכול ענבים, ואומר עליו קידוש היום. אז משהו שאפשר לסחוט ולעשות קידוש.
גאיתם שתו...
מישהו טעה, אמר כתוב בגמרא. סוחט אדם אשכול ענבים, ואומר עליו קידוש היום.
גאית שתו גמורה נפיס נפסס, נשק מושת ושת ונגרת, יסקזת נניבו קידוש היום, קידוש סבודני מדניה ושרם שבס.
אז זה בכלל לא ככך, זה לא דיוק חזק.
Это не очень такое мощное уточнение.
וגם אם הוא רוצה להגיד שמיד אחרי שהוא סוחט ומקדש, אפשר לומר שמדובר כמו פה, שהוא לפני פלאג ואחרי פלאג. לפני פלאג, בזמן מנחה הוא סחט את הענבים, ומיד אחרי פלאג הוא קיבל שבת וקידש. כמו שעושים היום פה.
большой проблемы в этом нет, потому что можно сказать, что Гемора говорит о ситуации, когда он до плага Минха выжил виноградный сок, после плага Минха он сказал кидуш хая.
אומר הרמב״ם מותר לסחוט אשכול של ענבים לתוך האוכל, שמשקה שבא לאוכל כמו אוכל, נמצא כמו מפרק אוכל מאוכל. הרמב״ם מביא גמרא שאתה יכול לסחוט ענבים ישר לתוך סלט נגיד, או לתוך גבינה לבנה, או לתוך עוגה. מותר.
Говорит Рамбам, что можно лекатхилу выжимать виноград в салат, в сыр или творог, на пирог, и что это как будто человек выжимает из еды в еду. Почему это разрешено? Приводит для этого источник в Гемаре.
זה אחד הדוגמאות, אתה מבין שמלאכות שבת זה משהו מאוד עמוק ומאוד מאוד עדין, שיש פה ממש חוט השערה שמבדיל בין חייב לבין מותר.
ряд примеров показывает, что законы субботы это вещь очень тонкая, и часто разница толщиной волос отделяет ситуацию разрешенную от ситуации запрещенной, за которую ничего не несет большой ответственности.
אז אני אגיד, אני לא מבין, אם אני שחטתי את זה לתוך כוס, זה אסור מן התורה. מאוד חמור, מלאכות שבת זה דבר חמור. ושחטתי לתוך סלט מותר, את אותו אשכול ענבים. איך זה יכול להיות?
Как это возможно, что выжимать виноградный сок в стакан запрещено, если человек несет ответственность за нарушение законов субботы, и в то же время разрешено тоже виноградный сок выжимать в салат? Как это может быть, что это разрешено?
אז הגמרא אומרת, משקה שבא לאוכל הוא נקרא אוכל. בואו נסביר את העומק של הגמרא.
גמורה говорит, что та жидкость, которая пришла для того, чтобы из нее возникла еда, или чтобы стать едой, она имеет статус как еда. Объясним глубокое значение того, о чем говорит Гемор.
המיץ ענבים הזה יכול לתפקד שתי תפקודים.
Этот виноградный сок может выполнять две различные функции.
התפקוד הרגיל שלו, שהוא נועד לשתייה.
Первая функция – это то, что он предназначен для питья.
А бенадам עכשיו לא רוצה לשתות, הוא רוצה שיהפך להיות לתבלין מסוים לאחד המאכלים שלו.
Но человек не хочет сейчас его пить, он хочет, чтобы он стал одной из добавок, из приправ для его еды, для одного из его блюд.
אז אנחנו מסתכלים במשקפיים העמוקות של חזל, שהמיץ ענבים הזה הוא לא משקה כבר. הוא משהו נוזלי כזה, נוזלי בטעם, במעבדה זה אותו דבר. הוא אין לו שם של משקה, הוא אוכל נוזלי.
Если посмотреть на это как бы глазами, через очки, которыми на это смотрели наши мудрецы, то мы видим, что этот виноградный сок, он уже не... Он является как бы жидкой едой, но не является жидкостью.
המשנה ברורה אומר שלכתחילה כדאי להחמיר לא לעשות כך.
Мишна Брура говорит, что априори желательно устражать и не делать.
כי רבינו חננאל חולק על הרמב״ם ורוב הראשונים.
Потому что один из решений, из мудрецов ранних поколений, רבינו חננאל, он спорит с Рамбамом и остальными решениями, мудрецами ранних поколений.
אבל רוב הראשונים כותבים כמו הרמב״ם.
Но большинство мудрецов ранних поколений говорят как Рамбам.
אז מה בשבילנו הלכה למעשה?
Теперь как нам вести себя в практическом отношении?
אפשר לכתחילה לקחת לימונים בשבת ולשחות לתוך סלט.
לכתחילה можно взять лимон и выжать его в салат.
מדוע?
Почему?
מה הלימון הזה זכה יותר מכל הפירות האחרים?
Почему этот лимон удостоился большей степени, чем другие фрукты?
כי לפי הראש, לפני 700 שנה, הראש אמר שאפשר לשחות לימון ישר לתוך כוס.
Потому что 700 лет назад רבן אושר, הראש, он сказал, что можно выдавить лимон לתוך כוס.
תוך כוס.
можно выжимать лимон прямо в стакан.
למה? הוא אומר שלימון זה לא משקה.
Почему? Потому что сказал, что лимон это не жидкость.
זה רק משתמשים בזה לרפואה, משהו.
Этим используется для лечения, какие-то других вещей.
אז זה לא נקרא בכלל משקה.
Но это вообще не называется жидкость. питьем.
החיי אדם לפני 200 שנה שואל שהיום בזמנו עושים אלפי אלפי חביות של לימונדה. זה דבר מאוד חשוב, מוסיפים סוכר קצת ומים, באמת אי אפשר לשתות לימון, זה לא נעים. אבל מוסיפים לו מים וסוכר וזה מאוד טעים. לכן אומר חיי אדם שאסור לשחות לימון לתוך כוס.
חיי אדם,
מתי שנה?
250 лет назад автор ספר חיי אדם написал, что поскольку уже в его время делали в большом количестве лимонад из лимонного сока, жидкости сахара, то распространенная жидкость запрещено, поэтому, говорит он, выжимает лимон в стакан.
לכן, лимон, כיוון שבכל אופן הוא קצת יותר קל, בזה אנחנו מורים שמותר לכתחילה לשחות לימון, ישר לתוך הסלט, או לתוך בסקוויט, או לגבינה לבנה, וכל הדברים האלה. מותר לך תחילה בשבת. למה? כי משקה שבא לאוכל, כאוכל.
Поэтому есть определенное облегчение касательно лимона, и разрешено непосредственно его выжимать в салат, в творог, на пирог. И он имеет в этой ситуации статус еды, а не статус питья.
אבל תפוזים וקל וחומר ענבים, לכתחילה אנחנו נוהגים לא לשחות לתוך סלט.
Однако апельсины и уж тем более виноград мы стараемся априори не выжимать в салат.
אבל אם אתה רואה בן אדם שכן עושה את זה בשבת, אל תמהר להגיד לו שאסור, כי רוב הראשונים מתירים.
Если ты видел человека, который это делает в шаббас, то не торопись сказать ему, что это запрещено, потому что большинство решением разрешают.
שאלה מעניינת.
Интересный вопрос.
בן אדם קשה לו לשחות את הלימון ישר, זה לא נוח לו, הוא מעדיף לשחות את זה לתוך כוס, על מנת מהכוס לקחת את זה לסלט, האם מותר או אסור?
Человеку не хочется выжимать лимон прямо в салат. Он хочет его выжать сначала в стакан, но для того, чтобы перелить потом в салат. Можно так делать или нельзя?
אנחנו פוסקים שגם זה אסור, צריך שיהיה ישיר מעל הסלט.
Псак Алоха в наше время для нас таков, что это тоже запрещено, и необходимо это выжимать прямо в салат.
עכשיו נעבור לעמוד השני, הבאנו פה שני רמב"מים, שני עמודים.
И перейдем к другой, ко второй странице. Здесь приведен Рамбам из двух мест.
מדוע ביקשתי ללמוד רמב"ם? הייתי צריך לבקש ללמוד משנה ברורה. למה הבאנו רמב"ם?
Почему он привел именно Рамбам? Может быть, нужно было изучать Мишну Бру, это мудрец последнего поколения. Есть много вещей, которые псак Алоха для нас в практическом отношении не таков, как
Рамбам. Но
Рамбам объясняет нам основу всех законов субботы.
כמו שאמרנו, הרמב"ם אומר לנו שיש אב מלאכה, שזה הדש, ויש תולדה. הוא מסביר לך, אז אתה לפחות מבין איך שזה בנוי.
הרמב"ם объясняет нам, что такое прототип, что такое производное, он объясняет нам, как это построено.
והרמב"ם כל כך מסודר, שהרמב"ם בפרק שמיני ותשיעי, עשירי, 11, הוא מונה לפי הסדר את כל המלאכות מן התורה. ואחרי זה בפרק 21, 22, 23, לפי אותו סדר, הוא מביא את כל איסורי הדרבנן שקשורים לכל מלאכה ומלאכה.
Дело в том, что Рамбам приводит это очень порядочно, и в 8, 9, 10, 11 переке законов субботы он приводит запреты Торы. И затем с 21 по 23 перек законов субботы он приводит законы мудрецов, которые связаны с законами Тор.
אז הרמב"ם כותב ככה, מפרק חיה משום דש. כמו שלמד, מי שמפרק משקה מאוכל, זה תולדה. והסוחט על זיתים חיה משום מפרק. לכן אסור לשחות תותים ורימונים, וגם קצת בני אדם סוחטים אותו, שמא יבוא לשחות זיתים ענבים. אומר הרמב"ם, אתה לא יכול לשחות תותים ורימונים. למה? יש קצת אנשים בזמן הרמב"ם שהיו שוחטים את זה, אז לכן, אם נתיר לך לשחות תותים ורימונים, אולי בן אדם יבוא לשחות גם ענבים. אז לכן רבן אמרו, אדוני הנכבד, לא סוחטים בשבת תותים ורימונים. אני בעצמי לא יודע, אני חושב שזה תותי יער שלך.
תותי יער? אני חושב
כבר על תותי יער, לא על התותץ.
לא תותצדה.
לא תותצדה. לא על פה פרץ.
הפרץ,
ככה אני חושב, לא 100%, תגיד להם, כבר טוב אורך שרימונים אנחנו פחות יודעים מה זה.
Он говорит, что Рамбам приводит здесь в Перек Холов, что из-за того, что он видел, что люди, он говорит так, что человек, который отделяет, то есть одну еду от другой, упомянутым способом он нарушает запрет молодьбы в субботу. Человек, который выжимает оливки и виноград, он несет таким же ответственность за ту же работу. И поэтому запрещено выжимать
ягоды.
называется, шелковицу и гранаты. Поскольку некоторые люди их выжимают, точно так же, как оливки и виноград, чтобы он, почему это запрещено? Чтобы он не пришел к тому, что он в итоге будет выжимать оливки и виноград. Поэтому запретили тоже шелковицу и гранат.
אולי נדבר כמה מילים על איסור דרבנן, רק כמה מילים קצרות. מה רבנן אומרים? אם אתה תבוא לשחות תותים ורימונים, יש חשש שתבוא, לכן אנחנו אוסרים עליך. פגיד? אז יש הרבה שקשה להם קצת להבין. הרי מספיק קשה לשמור את התורה גם בלי דרבנן. מדוע גם יש את גם איסורי דרבנן? אני רוצה קצת להוסיף איזה משהו על זה.
אני רוצה להגיד, шелковицу и гранат, поэтому есть опасность, что он будет сделать вещь, которую запрещает Тойра, а именно выжимать оливки и виноград. Удивительная вещь, уже в принципе достаточно тяжело соблюдать запреты Тойры, зачем еще нужно приводить дополнительные запреты?
Ивети машал, бенадам шешло арбе кесев, у коне сейф, шаото, лама та коне сейф, умер гзейре, אולי יבוא הגנב ויפרוץ את הדלת. ואז אפילו שיפרוץ את הדלת, אז יהיה לו עוד עבודה קשה עם הסייף. ועד כך וכך תבוא המשטרה. אז אמרתי לו, מה רואים? שיש משהו חשוב לך, אתה לא אומר שיש דלת. אתה מפחד שאולי הדלת, אולי מישהו יפתח את הדלת. אז אתה שם עוד שמירה. אצלנו שמירת התורה זה לא פחות מכסף אצל אנשים אחרים. ורבנן ידעו שהדלת של הדאורייתא יכולה לפעמים להיפתח. אז אנחנו עושים עוד סייף, להרחיק אותך שלא תגיע אף פעם למצב להיות קרוב לאיסור תורה.
Для того, чтобы объяснить это, он привел такой мошел, притчу, что человек, у которого много денег, он кладет деньги в сейф. Я спрашиваю, зачем тебе сейф? Он говорит, я опасаюсь того, что может быть вор проломится через дверь. И потом у него еще будет тяжелая работа, чтобы открыть этот сейф. Как раз успеет, может быть, прийти полиция за это время. Для нас законы Тойры, они не менее важны, не менее дороги, как деньги для некоторых других людей. Вот. И поэтому мы делаем нечто подобное с законами Тойры.
Омер Рамбам, сейчас תראו את ההבדל בין מה שהרמב״ם כותב לבין מה שאנחנו נוהגים היום.
Теперь посмотрите на разницу между тем, что пишет Рамбам, и тем, что мы делаем на сегодняшний день.
וזה לא בגלל שהשתנה משהו בעקרונות, אלא פשוט מצב החיים השתנה.
Это не потому, что изменилось что-то в принципах, на которых построены эти законы, но потому, что жизнь изменилась.
לפי הרמב״ם מותר לשחות שזיפים ותפוחים, כי בזמן הרמב״ם אף אחד בעולם לא שחט שזיפים. וכמה תפוחים כנראה כמעט לא סחטו, זה קצת קשה, כי יש גמרות שכן היה יין תפוחים, אבל הוא היה בשביל רפואה כנראה.
נגיד שזה פרישין, רמב״ם גבוהית שטוב, שטוב דרוגי וידי פרוקטות, תגיד כך יבו, כסלי ותגדלה, שזה שנו יחס וג'מאת שבס, потому что люди не делают так, не выжимают. Вот. В наше время это не так.
תראו כמה שמלאכות שבת הן ממש עדינות, מאוד עדינות.
זאת נזקוק את תום כאביש תקון השבס.
הרמב״ם היה לוקח שזיפים, וסוחט בשבת, כן, לא עם חשמל, אז לא היה חשמל, היה לוקח מסחטת יד, ועושה קווץ', מוציא מיץ, הוא אומר, רמב״ם, מה אתה עושה? אתה סויחת בשבס, אופס! אומר, מה אתם רוצים? מותר לך תחילה. אבל אתה עושה עכשיו מיץ שזיפים. אין דבר כזה מיץ שזיפים, אין. זה זהה באלמה. זה אוכל נוזלי. אין איסור להפוך מאוכל מוצק לאוכל נוזלי. אני אסור לי לקחת משקה. עכשיו, רימונים זה קצת משקה, אז רבנן אסרו את זה כי אולי מישהו יבוא למשקה. כי יש אנשים ששותים.
Смотрите, что здесь происходит. Говорит, Рамбам сам спокойно брал сливы, выжимал ее, сделал из нее сок, потому что вообще не называется питьем. Вот, с гранатами это чуть-чуть называется питьем, поэтому это запрещено.
Хайом иштана колах цуат хаим.
В наше время изменилась вся форма жизни.
תלכו לחנויות חשובות, אין לך כמעט פרי שלא תמצא עליו מיץ.
Пойдите в такие хорошие, серьезные магазины. Фактически не найдете там, нету фрукта, из которого не делали бы сок.
Мит шизефи? Мит сапухи?
Цветовый сок, яблочный сок.
אז בזמננו לא השתנה שום דבר, רק המציאות השתנתה. לכן אנחנו לא יכולים לסוק עם הרמב״ם, כי המציאות פתאום השתנתה.
Изменилась реальность, поэтому невозможно установить закон как рамбов.
אומר רב שמעון היידר, תלמיד של רב משה פיינשטיין, שבימינו כמעט אי אפשר להתיר שום מיץ, שום פרי, שום ירק, לסחוט אותו. גזר, יש היום מיץ גזר. כל דבר עושים מיץ.
Говорит Рав Шимон Айдер, он ученик Рав Моше Файнштейна, что в наше время запрещено делать любой сок.
Он говорит, что улай мутар аватих лисхот. Он не шама, что есть миц аватихим.
Может быть, говорит, можно выжимать арбуз.
Мишу амали, что маца квар гам казе, миц казе гам кенайо.
Но кто-то ему сказал, что уже такое, такой сок он видел в наше время.
Топ, а дюце шеле маасе, ма ирвахну? Ирвахну, что ахну неину анашим йотер амуким. Анахну мивиним эта млаха, למעשה לא נוכל היום לסחוט שום פרי וירק, אני מבקש סליחה, לא נוכל לסחוט שום פרי וירק בשבת, אבל בעיקרון, אם יש איזה פרי שאף אחד בעולם לא סוחט, מותר לך לסחוט אותו בשבת.
Что мы заработали сейчас? Что мы немножко приобрели дополнительную глубину в понимании законов Шаббаса. Мы знаем, что никакие фрукты, никакие овощи нельзя выжимать в Шаббас, разве что найдется какой-то фрукт, который никто не выжимает никогда в Шаббас.
אבל מצאתי אולי כן ירק אחד שלא סוחטים אותו אף אחד בעולם.
Может быть, Гайтон, есть, нашел он все-таки какой-то фрукт, ירק. Один овощ, который да, никто не выжимает обычно.
תפוח אדמה, חי.
סירי קרטושה.
למה אני לא יכול לסחוט אותו בשבת? למה אני לא יכול לסחוט?
Почему его невозможно выжимать в Шаббас?
Потому что אני לא יכול לקחת אותו בידיים, כי הוא מוקצה.
И нельзя брать в руки, потому что он мукцы.
Омер Рамбам, Алаха Юд Гимел.
Говорит Рамбам в Халах Юд Гимел 13.
Квашим вешлакот. Квашим, זה כמו ששמים את המלפפונים בתוך חומץ ומלח, זה נקרא квашим. שלקות זה כמו שלוקחים סלק, מבשלים סלק במים. זה נקרא שלקות. שלקות זה ירקות מבושלים, וכבשים זה ירקות שכובשים אותם הרבה שבועות עם מים וחומץ ומלח וכולי ושום.
Слушайте, какая разница между овощами маринованными, овощами маринованными, овощами вареными, если человек их выжил.
עכשיו תראו עוד פעם עדינות של מלאכת שבת.
Посмотрите еще раз, насколько тонкие законы субботы.
אם אתה רוצה לסחוט את המלפון חמוץ, כי אתה רוצה לשתות את המיץ, אז אסור מדרבנן.
Если ты хочешь выжать соленый огурец, маринованный соленый огурец, потому что ты хочешь выпить его сок, это запрещено по закону мудрецов.
אבל אם אתה רוצה להוציא את המיץ, כי זה קצת יותר מדי מלוח, אתה רוצה שיהיה שם לפון בלי המיץ, מותר.
Если ты хочешь убрать из него сок, потому что огурец слишком соленый, ты хочешь его есть без этой жидкости, то это разрешено.
הלאה. אין מרסקים שלג שעזוב במימיו. מרסק הוא לתוך הקערה או לתוך הכוס. בוא ניקח דוגמה, קרח. כל אחד אוהב בקיץ לשתות מיץ תפוזים בתוכו קרח. יפה מאוד.
Говорит, не размельчают снег, который уже пустил жидкость.
אתה לא יכול לקחת בתוך כוס ריק, לקחת כמה חתיכות קרח ולהתחיל לדחוף אותם שיהפוך להיות מים קרים. כי זה נראה כמו סוחט פירות, עד כדי כך רבנן רצו להרחיק אותנו מסחיטת ענבים, אפילו פה אין ענבים ואין פה פלי ואין פה ירק, אני רק רוצה לרסק את השלג ואת הקרח, אין, אסור לרסק, רק אם הקרח בתוך מיץ תפוזים, אם הוא כבר בתוכו, משקיע בלו, אז אתה יכול לרסק אותו. אבל לא כשהוא בלי משקה.
Если положить несколько кусочков льда в стакан, начинать их разламывать, для того, чтобы пока не выйдет оттуда, пока не пустят воду или снег, это делать запрещено, потому что это похоже на выжимание фруктов. Это не фрукты сами, никакого выжимания в этом нет, но это запрещено. В отличие от этого, если положить лед в какое-то, какое-то питье, и там его разламывать, это разрешено.
Есть пока малахот, что локах мециутиот, бишвилейну, нетхил алахат этвав.
Есть ряд работ здесь, которые не так встречаются у нас. Перейдем к, к закону Тесвов, 15.
Рабанан колках рацу, ша нахну ние некиим, вело нагия лесхита, ша рабанан амру, адоне анихбад, אם לקנית ענבים ומעצמו יצא מיץ ענבים, מעצמם ענבים כל כך טובים שהמיץ יצא מעצמו, אתה רוצה עכשיו לשתות את זה, להגיד בורא פרי הגפן, אתה לא יכול לשתות.
Наши мудрецы настолько хотели нас отделить от, от нарушения запрета выжимания фруктов, что они сказали, что если виноград сам пустил сок, ты хочешь выпить этот сок, сказать ему бары про агофан и его выпить, то даже это тебе запрещено.
Кеш хашаш, что это коках е таим, а та тасе кцат квеч кцат, вешара эле шадайм нишар кцат, нишар анавим, тасе кцат лисхот, שיצא עוד קצת מיץ ענבים.
Почему не запретили? Потому что кажется, что может оказаться, что это будет так, настолько гешмак человеку это пить, что он еще выжмет оставшиеся другие фрукты.
לכן רבנן אמרו, אדוני הנכבד, אבל תגיד, אני קניתי את זה בכלל לא בשביל, אני לא רציתי לעשות את זה, אני רציתי לקנות את זה בשביל לאכול את זה. לא, אבל כל כך אדם אוהב מיץ ענבים, שהוא יכול לשנות את מה שהוא חשב. הוא יכל, נכון, אמנם קניתי את זה בשביל אוכל, אבל כזה גשמק, אני עכשיו אסחוט את כל הענבים.
Даже человек скажет, я вообще-то не купил для того, чтобы сделать из этого сока, только для того, чтобы это есть. Говорят наши мудрецы, человеку настолько приятно пить виноградный сок, настолько это гешмак ему, что он может изменить свое намерение и сделать из этого, выжать этого и сделать виноградный сок, поэтому запрещено.
Вон и как дугма, бен адам кана ענבים, ושם אותם בתוך כלי מיוחד, ופתאום יצאו משם מיץ ענבים בשכן, הוא לא יכול לגעת בהם. ואם הוא אכל את כל הענבים חוץ מהמיץ, אז הוא לא יכול בכלל לטלטל את זה, כי זה נהיה מוקצה. רבותיי, כל מיץ שאנחנו לא יכולים לשתות בשבת, הוא נהפך להיות עצים ואבנים. תבינו את זה, זה דברים חמורים. אם נשאר הענבים, אתה יכול לטלטל את זה יחד עם הענבים. כי זה בסיס לשני דברים יחד. אבל אם אכלת את כל הענבים ונשאר רק מיץ, זהו, אתה לא יכול לטלטל את זה.
Говорит, говорит он такую вещь, что если человек купил виноград и положил виноград в сосуд, и выделился сок, и человек достал из этого сосуда весь виноград и его съел, то не может передвигать этот сосуд, потому что виноградный сок, который возник, он превратился в мукце, который имеет тяжелый статус, точно такой же, как песок и камни. Поэтому запрещено это передвигать. Если бы там остался виноград, это можно было бы передвигать, потому что там есть вещи разрешенные и запрещенные. Но так это стало мукца, и это тяжело, это запрет.
Омер Рамбам, за Мишна омерет, что זה דווקא בזיתים וענבים, שהם, כמו שאמרנו, הם המשקים הכי טובים.
Говорит Рамбам, что он приводит, что это говорит Мишна, что это относится только к оливкам и винограду, которые являются важными фруктами.
אבל תותים ורימונים, כמו שאמרנו שזה רק מסור מדרבנן, כי אנשים לא כל כך שותים את זה למשקה, אז יש הבדל. אם קנית את הרימון בשביל לאכול ויצא פתאום מיץ, מותר לך לשתות, כי אין חשש שאתה תשנה את הייעוד ולעשות את זה מייעוד של אכילה לייעוד של שתייה.
Есть разница между, в этом отношении между виноградом и оливками с одной стороны, и, допустим, шелковицей и гранатом с другой стороны. Если человек купил виноград и купил гранат, из него сам по себе вышел сок, ему разрешено его пить, потому что это не называется, что он изменил предназначение этой вещи из еды в питье.
אבל אם אתה קנית את הרימונים באמת בשביל אחר כך לסחוט אותם, כיוון שזו התוכנית שלך, ויצאו כבר מעצמם קצת מיץ, אז גם ברימונים אתה לא יכול לשתות. זה רע שמה תעשה כמו התוכנית שלך, ותמשיך הלאה לסחוט את זה בשבת.
Если человек купил гранат для того, чтобы из них выжимать сок, в итоге они сами пустили сок, то запрещено этим пользоваться, потому что соответствует тому, для чего он их купил. Запрещено делать шаббат.
זכינו עכשיו ממש פחות משעה ללמוד את הבסיס, ממש הבסיס היסודי, גם של הדאורייתא, גם של הדרבנן, במלאכת דש. כבר יצאנו מגדר עם הארץ כבר.
Мы удостоились сейчас того, чтобы меньше чем за час изучить основы запрета Торы, запрета мудрецов касательно нарушения Мелехес Даш, запрета молодьбы, и тем самым мы уже не вышли из категории невежд.
Есть עוד הרבה פרטים, אבל העיקר שאדם צריך תמיד ללמוד את הכללים, וכשאדם מבין את הכללים, הוא יכול לזרום פה, יכול להבין מה קורה.
Когда человек выучил определенные правила, то он уже начинает больше понимать, он уже тут как бы может плыть, он понимает, что здесь происходит.
Туда раба, вишакоах.